שלום הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שלום, תודה רבה לרב על כל מה שעושה למעננו. רציתי לשאול שאלה שהיא קשה לי מאוד מאוד. אמרתי לאיזושהי בחורה מטעם לב לאחים, הלכנו לבית. היא אמרה שהיא מעשנת, היא הייתה מעשנת בשבת, אבל היא הפסיקה, ברוך השם, אבל היא מדליקה אור. אז אני אמרתי לה, בתמימותי שלי, אמרתי לה שלהדליק אור ולעשן, זה די דומה, זה אותו דבר, זה להדליק חשמל, זה להדליק, זה מבעיר. אז היא אומרת לי, אז היא באותו רגע אמרה מה שאמרה, לא הבנתי. עכשיו אני שומעת שבגללי היא הפסיקה, היא התחילה שוב לעשן, כי אם להדליק, היא מדליקה אור, וזה אותו דבר, אז היא מדליקה, אז היא גם התחילה לעשן, אז אוי לי ואבוי לי לנפשי.
תיארה לסדר, להתקין שעון שבת.
חוץ מזה, היא בכלל לא הייתה בתוכנית שלנו. אנחנו מדברים עם אמא שלה.
זה לא משנה.
כן, כן.
פעם הם בצורה מקרית. אנחנו חושבים אנשים כאלה, אנחנו מציעים להם דבר ראשון לעשות, להתקין שעון שבת, ולהשתמש עם שעון שבת.
דיברנו על זה, אבל זה כרגע הם לאט לאט.
בסדר, עכשיו קרה מה שקרה.
כן, אבל מה אני אשמה שהיא מתחילה מחדש לעשן? זה אשמתי שלי? אני לא ישנה בלילה בגלל זה.
סליחה. אני חושב שכדאי לשלוח לה איזה מכתב פיוס ולכתוב לה שאת מצטערת אם דברייך לא הובנו כראוי ולא התכוונת לזה, ואת מעריכה אותה ואת מכבדת אותה, ואת שוב מבקשת ממנה לחזור למצב שהיא לא מעשנת בשבת. לגבי החשמל, ההדלקה, נדבר על זה אחר כך. כך תעשי. זה בחוכמה. ככה כאילו את עושה לה איזה הנחה, ותנסי לפייס אותה. כדאי, כדאי לפייס אותה. זכו למצוות.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזינה מהצפון. שלום לשואלת.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי בבקשה לשאול שאלה. הייתי עם הבת שלי, ילדה בת 5 בחנות, והיא בטעות שברה מוצר. והמוכרת שם עשתה לי איזה פרצופים, וקצת דיברה לא יפה, שאני חייבת לשלם, וזה גזל. והאמת שלא שילמתי לה, רציתי לדעת אם באמת, אני צריכה לשלם מה שהבת שלי שברה.
הילדה שלך בת 5.
כן, בת 5.
אז יש לנו הערכה ש... שקטן או קטנה שגרמו חבלה, הם פטורים. מי שחיבל בהם, כך אומרת הגמרא, חייב. פגיעתן רעה, כך הגמרא אומרת. זאת אומרת, לפגוש אותם זה לא הכי סימפטי, כי אם אתה חובל בהם או גורם להם חבלה, אתה צריך לשלם המבוגר, אבל הקטין, שזה למטה מגיל ומצוות, עם בת למטה מ-12 ובן למטה מ-13, פטורים. רק מה, כשתגדל, אם תרצה לתת ידי חובת שמיים, שתשלם. אבל עקרונית, הלכתית, אתם פטורים, רק אולי כדאי להגיע לאיזה פשרה עם המוכרת, אפילו מחצית הסכום או משהו שזה, כי יש מציאות כזאת, שכל מי שמוכר מוצרים בחנות, אז הוא יודע שיש מוצרים שלפעמים נחבדים, לפעמים נלקחים במרכאות, לפעמים זה, אז נו, זה חלק מהמסחר, מהמקח וממכר, זה גם כן עוד צעיף, אבל בעיניי הלכתית היא פתורה. תודה רבה.
תודה לשואלת, חזק וברוך לרב. אנחנו מאזינה מגני תקווה, שלום לגברת דבורה.
כן, זה ציפורה. רציתי לשאול את הרב, ילד שנולד בדלת באב, בר מצווה צריך להיות בטט באב באותו שבת, או מותר לדחות את זה בגלל שבמוצא שבת זה תשע באב, ומה לגבי הסעודה למשפחה והעלייה?
מה שטוב לכם תעשו, מה שמתאים לכם, אפשר לדחות את זה בעוד שבת, אין בזה הלכה וזה לא חיוב. רק את התפילין שיניח לפני, אפילו כמה ימים קודם דלת באב.
ועלייה לתורה, מתי
נעשה? עלייה לתורה, באותו שבוע, כן, וישירו לו איזה שיר, ואפילו יחלקו איזה ממתקים, אבל את החגיגות ואת כל השאר, ועלייה לתורה בשבת, שבת בר מצווה, תעשו אחרי תשעה באב.
אוקיי, טוב, תודה.
במזל טוב.
כן, תודה רבה, זה בשבילך בבקשה. שנמצא.
תודה רבה, בשמחות, נגיד יהיה רצון, ואנחנו עם מאזין, אליעזר מעיר הקודש צפת, שלום לך אליעזר.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
אני בטוח, לפני שאני שואל, שהרב יגיד אסור לעשן.
אבל
אני בטוח שהרב יגיד אסור לעשן, אבל על כל פנים, כי אני לא יכול לעשן לפני הבדלות.
אתה רוצה לעשן לפני הבדלה. השאלה אם יצאה שבת או לא יצאה שבת. באיזה שעה? זאת אומרת.
אני שואל,
אם אמרת, התפללת ערבית ואמרת, אתה חוננתנו, והשעון מראה שיצאה שבת, אתה יכול לעשן.
אתה חושב שאני שואל כבוד הרב?
אבל הבנת אותי?
כן, הבנתי כבוד הרב. אני חושב שאני אשתמד עכשיו.
אז תאשר מה ש... כן, בבקשה, מה אמר?
אני מבקש לשאול כבוד הרב. האם הספרדים צריכים לנהוג כמו הנכותיו של אדמו"ר הזקן?
לא, לא. אנחנו הולכים לפי השולחן ערוך. שולחן ערוך יש לנו רבי יוסף קארו, בפרט אתה תושב צפת. רבי יוסף קארו היה בצפת והוא קבור בצפת. אנחנו נוהגים כמוהו, כמו שהוא כתב. השם ישמור אותך.
תודה, ושוב, אנא
תשתה.
אין לי בעיה, כבוד הרב, אני, אבל רק האם נעימו שלי כלפי אלה שעומדים בתור וכך נכנסו, זה מה שהרב יפסוק לי.
לא, אני, אתה פה נמצא ואתה רואה מי ומה עומדים ומחכים, שלך, אה?
לכן אני מנסה לשמור על הגינות ושוויון. תודה לרב, חזק וברוך, אנחנו מאזינים מהצפון, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יישר כוח על התוכנית, אני עברתי ניתוח שרוול לפני פחות מחודש, אני רוצה לדעת מה ההלכה עליי לגבי עצומות.
אז כך, לגבי 17 בתמוז הוא דחוי, את יכולה לאכול ביום ראשון. לגבי יום 9 באב, שמעי את הרופא, מה הוא אומר? מה הרופא אומר? את לוקחת כדורים כעת? הוא אומר לאכול כל 3 שעות. אז את צריכה לשמוע בקולו לגבי 9 באב גם כן, כי השנה זה קצת יותר קל, כיוון שתשעה באב יוצא דחוי, אז אם אדם חולה מותר יהיה לו לאכול. אז תשמעי להוראות הרופא.
ורפואה לגבי יום כיפור גם כאילו,
אז עד אז אני מקווה שתחלימי, וגם משיח יבוא, וכשמשיח יבוא אז כתוב בזוהר הקדוש שביום כיפור אנחנו לא נסבול צום, נצום, אבל לא שתשתנה ההלכה, התורה לא משתנה, אבל יהיה לנו, במקום עינוי, יהיה, הזוהר אומר, עונג. אז יום כיפור הקרוב, אני מאוד מאמין שכבר נגמור, יהיה לנו ישועות גדולות.
אמן, תודה רבה, יישר כוח.
רפואה שלמה.
אמן, אמן ואמן, רפואה שלמה, תודה לרב, ואנחנו עם מאזין קבוע מבאר שבע, שלום לך רבי אליעזר.
שלום לכבוד הרב מורנו ורבנו
ואלום, לכבוד אליעזר שמדבר לסירוגים, לא כל שבוע.
לא, לא, ודאי, אני כבר חודשיים לא דיברתי כבוד הרב.
אתה כבר בסדר גמור.
יותר מחודשיים כבוד הרב. הרב, אני אתמול היינו, ברוך השם היינו אתמול עם הרב שלנו, היינו בירושלים לסיים מסכת מסכים, סיימנו את זה בירושלים, והיינו בקברו של הרב אור החיים הקדוש.
שלום, שגם עדנו.
אמן. הרב, המשכנו בערב בסביבות 7 ומשהו, הגענו לקבר של שמואל הנביא.
ודאי, כן.
אתמול הגענו לשם. עכשיו אני רציתי לשאול את הרב, יש שם בית כנסת בתוך הבניין,
כן,
האם לכהנים מותר להיכנס שם להתפלל?
לא.
אז אני ביקשתי מהרב, אני לא יודע כן או לא, אז הרב אמר, אנחנו נתפלל בחוץ, בגלל שני כהנים, כולם יצאו החוצה להתפלל.
כן, כן, עדיף.
עדיף, כלומר, אסור לנו להיכנס לפנים שם.
כן. מה גם, אני אוסיף לך עוד דבר, בטח ידוע לך ולחלק גדול מהמאזינים, שיש בעיה להתפלל שחרית בנחה ערבית ליד קבר, גם של צדיק. כיוון שבהלכה מובא שלא ילך אדם בבית הקברות, הכוונה גם ליד קבר או בתוך 400 של מת, תפילין בראשו, תפילין בזרועו וציצית בבגדו, ספר תורה בחיקו, וילמד משום לועג לרש חרף עושהו. הפסוק אומר זה לועג לרש, אומר לנפטר כאילו אתה לא מתפלל, אני כן מתפלל. אז אנחנו נוהגים שבדרך כלל מגיעים בקברי צדיקים לא באותו חדר להתפלל אלא בחדר הסמוך. כמו אצל רבי שמעון, תודה רבה אצל רבי מאיר, וכן אצל רבי עקיבא לא להתפלל ליד הציון, אלא לצאת החוצה, לעשות את המניין שם. אז גם בשמואל הנביא, אם אתה מדבר על המפלס התחתון שיורדים שם מדרגות מאחורה, והכניסה האחורית הזאת, אז לא, אנחנו לא מתפללים איפה שהציון, גם שאנחנו יודעים שהוא קבור במערה למטה. ואגב, זו מצווה גדולה לפרסם, והרבה לא יודעים את זה, וחבל שלא מפרסמים, שגם אמו הנביאה חנה קבורה שם, באותו אוהל, באותה מערה. וחבל, כי חנה היא לימדה אותנו הלכות תפילה. הגמרא דרשה את כל הלכות תפילה מהפסוקים של בתתפלל חנה. זו הסיבה שאומרים את בתתפלל חנה, הרבה מקפידים לומר את זה כל בוקר לפני שחרית. אז לסיכום, נכון שיש נוהגים להתפלל באותו מקום שקבר של הרשב"י או רבי מאיר וכדומה, אבל נכון יותר לא לעשות את זה שם. תראה אצל רבי מאיר, החלק הספרדי, הבית הכנסת בנוי בכלל ממש בצד השני של האגף, לא במרחב של הציון עצמו. האשכנזים לא הקפידו בזה, כיוון שיש לנו אימון כעת שיש לו איזה תשובה שכתב על זה, אבל אנחנו הספרדים מקפידים, וכדאי להקפיד, לא להתפלל באותו מתחם, באותו חדר, באותו אולם שנמצא שם הציון, אלא מחוץ לכך. תזכה למצוות. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, חזק וברוך לאליעזר, ואנחנו עם מאזינה מהצפון. שלום לך, המאזינה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
השם ישמור אותך, כבוד הרב. רוצים לשאול שאלה. אם נמצאים בבית אלמין, אפשר להיכנס לשער הביתה שצריכים להיכנס לאיזה מקום, איזשהו מקום או שזה מנהג?
אפשר להיכנס לבית, אין שום בעיה. מה שיש שפעם היו מקפידים, אני מדגיש פעם, שאם חלילה חוזרים בלוויה, לא עלינו לבוא ולא יהיה, והיו בבית אלמין, אז כשחוזרים, היו עושים מושבות. בזמן התלמוד, מה פירוש מושבות? היו יושבים שלוש פעמים בדרך, עוצרים, גם עצם זה שיושב במכונית זה כבר אחד, תחנה אחת, אחר כך יושבים עוד פעם מחוץ לבית, עוד תחנה שנייה, ועוד פעם יושבים פעם שלישית, כל פעם איזה חצי דקה. למה? אז יש שם הסבר. ההסבר הוא, בגלל שהרוחות הן טסות באוויר, הן לא יכולות לעמוד. אז מפחדים מרוחות רעות שמלווים אותן, בצטעם, אני מדגיש, רק בלוויה זה קיים. צטעם מהלוויה, אבל מאיפה? מבית העלמין. כן. אבל סתם אם אדם לבר נפטר ולא נכנס לבית העלמין, לא צריך. אז זה נקרא מושבות. יש מעמדות ויש מושבות. כך מובא במשנה. היו עושים שלוש מושבות כדי שעל ידי זה הרוחות יסתלקו. הרוחות הרעות שרוצות ללוות. אז אנחנו רוצים שהם יסתלקו מעלינו, אז עושים שלוש תחנות. זו הסיבה שלא נכנסים ישר הביתה, שחוזרים מלוויה, אני מדגיש.
כן,
אז יש כאלה הולכים לאיזה מוסד ליד, או בית הכנסת, או איזה חצר, או מוצאים מים החוצה, ושם שוטפים את הידיים, ואחר כך נכנסים.
אבל
לא בלוויה, מי שהיה בבית אלמין, אין שום בעיה לחזור ישירות הביתה.
תודה רבה, תודה רבה. השם ישמור אותך ויאריך ימיך בטוב ושנותיך
בנעימים. כן, שבזכותכם אנחנו מחכימים גם הציבור.
השם ישמור אותך, אמן. כל טוב.
תודה.
כל טוב.
שלום, תודה וישר כוח, ואנחנו עם מאזין. שלום לך, יהודה.
שלום
לך.
שלום,
שבת שלום. כבוד הרב, ברזלית בשבת, הנקודי תקת הכלים. אפשר מישהו אמר שזה במחק או שאפשר רק עם הפלסטיק?
אם הוא עושה את זה בצורה עדינה, לא מספסף חזק, לא תהיה בעיה. עדיף להשתמש בפלסטיק הזה. יש כמו פלסטיק דמוי ברזלית, זה הכי טוב. אבל גם במידה ואין, אלא יש ברזלית, אני יודע שיש מחמירים בזה. כיוון שהם טוענים שזה עושה שריטות, וזה יכול להיות זה גם קצת מזיק לכלים, אבל עקרונית לא תהיה בעיה, בפרט אם הוא יעשה שפשוף, יעביר רק את זה בצורה עדינה, אז זה ודאי יהיה מותר. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזין, ואנחנו מאזין ליישוב אלעד, שלום לך.
שלום.
שלום, שבת, שלום.
שלום כבר הרב. רציתי לשאול, האם יש עניין או צריך לעמוד בשעה שמחיזים על ראש חודש או על תענית או שמחיזים על הגשם בסוכות?
לא, לא. בוא נסביר, אתה שלוש סעיפים יש בשאלה שלך. אמרת לי ראש חודש, גשם, ומה אמרת עוד?
תענית.
תענית. תענית לא, אבל בראש חודש אני אזכיר לך, זה לא חובה, אבל חלק מהפוסקים כתבו שכן. למה? כיוון שזה דומה לקידוש החודש שבית דין שבירושלים היום יקדשים את החודש. כמובן במסכת ראש השנה, בזמן שבית המקדש קיים, היו מקדשים על פי הראייה. זאת אומרת, היו עדים רואים את המולד של הירח, רואים אותו מתי, לפי השעון יודעים פחות או יותר באיזה אזור הוא צריך להתגלות, ומתי הוא מתגלה באיזה שעה, והיו באים ומודעים לבית דין, ובית דין היו יוצאים ומכריזים מקודש החודש מקודש. מקודש בזמנו מקודש. והם היו מחליטים אם מוסיפים יום, עושים 30 יום או עושים 29. שבית דין היו מכריזים, אז היו עומדים כולם. למה? זה מעמד מיוחד שבית דין מברכים את החודש. ומכאן דימו את זה לזה, שאנחנו עומדים בשעת קידוש החודש. מה עשו? יהודי בבל הנהיגו, וגם עוד איזה מדינות, הנהיגו שעושים את זה בפתיחת ההיכל. זאת אומרת, בין כל בפתיחת ההיכל כולם עומדים, אז חוסכים לציבור את כל הטרחה היתרה הזאת, ואז אומרים את היהי רצון, ומכריזים מתי ראש חודש, ומוצאים ספר תורה וקוראים בו. אז בין כל הציבור עומד, לאין כאן טרחה לציבורה. אבל רוב בתי הכנסת, גם האשכנזים, ברוב הספרדים, נוהגים לקדש, להודיע על הכרזת ראש חודש, לברך את החודש אחרי קריאת התורה, אז כדאי לעמוד, לקיים את דעת אותם פוסקים שכתבו, שזה דומה לקידוש החודש שהיה בבית המקדש. עכשיו, לגבי תפילת הגשם, אין צורך לעמוד, רק מתי אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה כשיש עצירת גשמים, אז נוהגים לפתוח את ההיכל ולומר את הפיוט אל חי יפתח עוצרות שמיים יושב רוחו יזלו מים, ואז עומדים ואומרים את התפילה, כי זה עניין של דקות אחדות, ושם נהוג כן לעמוד. אבל ביום שמחת תורה שאז מבקשים על הגשם, לא צריך לעמוד.
זה תודה רבה גם בשביל של פסח? פסח,
מזכירים את הפל, לא צריך לעמוד.
ואם אני נמצא בבית כנסת שכולם עומדים,
כולם לעמוד? אל תשתדל לעמוד, כן. אל תהיה שונה את העולם, אל תפרוש אדם מן הציבור, כן. אבל עקרונית זה לא צריכים לעמוד. תודה רבה.
תודה למאזין, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום למאזין.
שלום לכם כבוד הרב, שבת שלום, חילך לאורייתא.
שלום, שבת שלום וברך.
רציתי לשאול כבוד הרב, אדם באבל, בשנת אבל על אביו או אמו, יש הילולה ועושים שם סעודה, אין מוזיקה, והוא מזמן שם באמצע הסעודה, והוא אוכל, יש שם גם סיום מסכת, והוא אוכל בצד, האם זה מותר?
תראה, שני דברים אסורים לאבל בתוך י"ב חודש. אחד, להשתתף בסעודה, אמנם כתוב סעודת מרעים, זאת אומרת חברים מזמינים, ומרן כתב שכך היה מנהגם, שכל אחד היה בתורו עושה סעודה, מזמין את החברים שלו, ואחר כך החבר השני, השלישי, וזה אסור כל ה-12 חודש. וגם מוזיקה, אסור לו לשמוע 12 חודש. אבל לגבי סעודות מצווה יש דעות שונות בפוסקים. יש שהתירו להשתתף בסעודת סיום, ובפרט אם הוא היה מהלומדים הקבועים או אפילו לסירוגין של אותה מסכת או אותו לימוד, הוא היה אחד המשתתפים, אז זה סעודה ששייכת לו, כמו שאם הוא מחתן את בנו, וכמו שאם יש בר מצווה לבנו או יש לו ברית מילה, גם אם הוא בתוך שנת אבל הוא עושה סעודה והוא אוכל ושוטה יחד עם כולם. אז יש אלה שמקידים, יש להם על מה לסמוך. גם מרן הרב עובדיה בזמנו כתב תשובה על זה והתיר, אם הוא בסעודת סיום שהוא נמצא, הוא היה באותה סיטואציה של השיעורים הקבועים, אז זה מותר לו להשתתף בסעודה. אבל מי שבא מבחוץ עדיף, לכן עדיף שלא לא ישתתף שם, לא יאכל שם, עדיף לא ייכנס לספקות ולכל מיני בעיות אחרות. תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה וישר כוח, ואנחנו נחזור על מספר הטלפון לתועלת המאזינים, 025-3026-85. פשוט הרב, אנחנו נמשיך עם שאלה, שאלו אותה את השאלה הזו לגבי נימול שנימול באיחור בגלל שהיו אותו פג, אני רואה את זה, זה חוזר על עצמו שבוע שעבר.
לא משנה.
הרב, השאלה היא לגבי פדיון, אם עדיין הוא לא עשה את הברית מילה, הגיע מועד הפדיון.
כן, יש שאלה בהלכה לגבי פדיון, אז תלוי מה, אם הוא נולד פג, אז לא עושים פדיון עד ש... יעברו 30 יום מיום שהוצא מהאינקובטור והתחיל לנשום בכוחות עצמו. אז הוא סופרים את ה-30 יום מאז. אבל אם לא בעיה שנולד פג, אלא שחלה באיזה חולי מסוים, הוא נולד, מלאו לו 9 חודשים. וזה לא בגלל שהוא נמצא, הוא נמצא יכול להיות בפגיה, הוא נמצא ב... חלילה בהנשמה וכדומה, אבל לא בגלל שהוא נולד לפני הזמן פחות מ9 חודשים, אלא אנחנו יודעים שמלאו לו 9 חודשים. מלאו לו 9 חודשים, אז באמת זה אפשר לעשות לו פדיון, וכדאי לעשות לו פדיון, כיוון שהפדיון מציל אותו מכל מיני גזרות קשות ורעות. ספר חסידים כותב, רבי יהודה חסיד, היה קרוב לפני 900 שנה בערך, כותב שמעשה היה באיש אחד שחלה באמצע ימיו, חלה ולא עלינו גסס, ופתאום באמצע שהיה ככה כמו בחלום צעק תפדוני תפדוני, אז מיד הלכו לרב, שאל אותם אם הוא בכור, התברר שהוא בכור, עשו לו פדיון, הוא היה בגיל 40-50, עשו לו פדיון. כנראה שעשו אז את הפדיון, או שלא עשו את זה כהלכה, או שהכהן לא היה כהן, או שאני לא יודע מה שהיה שם. עשו לו פדיון דחיה. אז אם כן, אנחנו נשתדל כן לעשות את הפדיון. חוץ, אני מדגיש, אם הוא היה בפגיה, בגלל שהוא עוד לא התפתח מספיק, אז בדרך כלל הריאות עדיין לא נשלמו, הוא לא יכול לנשום כמו שצריך, אז הוא צריך להיות שם בפגיה, שיצמחו הריאות וישלמו, כי הם... העבר האחרון שנשלם בחודשי ההיריון. אז באמת נחכה 30 יום מיום צאתו מן הפגיה. תודה רבה.
תודה וירבו שמחות, תמיד בעיתם ובזמנם. ואנחנו נמשיך לשאלה של מאזין נוסף. שלום לך.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום ושבת שלום.
רציתי בבקשה לשאול את הרב, היום ראשון הצום, באיזה שעה בדיוק זה מתחיל?
מתי?
ביום ראשון של הצום.
הצום, אתה שואל הצום של יום ראשון.
צום שבעה תמוז.
הצום של יום ראשון ואף תמוז.
כן.
מעלות השחר.
עלות השחר.
מעלות השחר, תסתכל בלוח, האמת יש שתי שיטות בעלות השחר. זה בערך שעה ורבע, עכשיו אנחנו בשיא הקיץ, אז זה קצת יותר. בערך שעה וחצי, שעה ו-20 דקות. לפני נצח חמה, לפני הזריחה, אז מתחיל הצום. הצום יוצא 20 דקות אחרי השקיעה. לא כמו שיש כאלה מחמירים 25 וכדומה, זה לא צריך להחמיר יותר מדי, בפרט זה נקרא צום ארוך, ה-17 בתמוז. כי נתנו סימן הגאונים, ארוך בקצר, שחור ולבן, איש אישה, ארוך וקצר, ועשר בתמוז, הצום הכי ארוך בשנה.
מותר להניח תפילין במנחה?
כן. קצר זה עשרה בטבת.
כן.
אגב, שחור זה תשעה באב, לא עלינו, יש שחור על הגויים. ולבן זה יום הכיפורים, שמתעטפים בו בלבנים. אחר כך יש איש, אישה, איש זה גדליה, אישה זה תענית אסתר. אז כך נתנו סימן על שש תעניות בשנה, ושיהפכו בקרוב לששון ולשמחה.
אמן. תודה.
תודה לך.
תודה,
כבוד הרב. תודה לך, ויישר כוח, כבוד הרב. אנחנו עם עוד מאזין, שלום למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
הדוד ברוך יריך המלך וטוב ושנותיך בנעימים.
אמן.
הרב, בחלק מהסידורים כתוב שאחרי יולי רצון טוב לומר שיר למעלות עשה עיני בכוונה לפני אלוהי נצור. ראיתי שאת הרב, הרי כתוב בספרים שמותר לומר רק חמש אמנים, אז איך אפשר לומר הרב את שיר למעלות, את כל המזמור, ואילו לשאר האמנים אי אפשר לומר אותם?
רגע, שאר האמנים זה מנהג, בואו נתחיל מהספר שלך, זה לא חובה. חובה זה חמש קדישים של חמש אמנים ראשונים של הקדיש. עכשיו לגבי שיר למעלות, האמת המקור הוא הרמה מפנו, והביא אותו הגאון חידה ופרסם את זה בספרו עבודת הקודש, וכך כתוב בסידורים. אז חלק מהתחנונים שאנחנו אומרים, אפשר לומר לפני אלוקי נצור תחנונים. עכשיו רבנו ארי כתב אחרת, רבנו ארי כתב בשאר הכוונות לומר למנצח המנגינות בצורת המנורה, וזה יותר מוקדם, יותר עדיף מאשר לומר את שיר למעלות. אבל אם אדם רוצה לומר גם זה וגם זה, יעשה כן, אין בעיה. בפרט מי שצריך למצוא את זיווגו, אז יאמר את שיר למעלות ישראל עיניי, כי שם כתוב מאין יבוא עזרי, עזרי, אעשה לו עזר כנגדו. אז זה טוב לומר. לכן אין בעיה לומר את זה לפני אלוקי נצור, כאילו שזה כאילו חלק מהתחנונים שתקנו רבותינו, אנשי קבלה ואנשי הלכה היו, הן רבנו ארי, הן הרמה מפנו, היו בערך באותו דור, ותקנו לומר את זה. אז מי שנוהג לומר, שיאמר. אבל אמנים, חוץ ממה שההלכה מתירה, אנחנו לא נעשה. רק מה שההלכה מתירה. תודה ושבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח, שבת שלום, ואנחנו מאזים לרחובות, שלום לך.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, שלום. כבוד הרב, בקשר לשלושת השבועות שקבעו טבעו חצות באמצע היום. השאלה שלי, אם אדם אמר גם בלילה, הוא חוזר להגיד באמצע היום, או ברגע שהוא אמר בלילה הוא פטור כבר מזה?
אתה שואל על תיקון חצות.
תיקון חצות בשלושת השבועות, כן.
כן. יפה שהזכרת את הציבור מיום ראשון הקרוב, אם משיח לא בא ובית המקדש לא נבנה, אז יש עניין גדול בחצות היום לשבת על הקרקע, או לא ממש על הקרקע, לשים איזה קרית, מחצלת, או כיסא, או הופכים את הכיסא, משענת את הכיסא, ואומרים את המזמורים הנערות בבל, יזכור השם היה לנו, ולפני זכור השם מזמור לאסף אלוקים באו גויים
בזכור
בזכור השם, ואחר כך הבית משמיים רואה, ונוגעים לומר איזה קינה אחת או שתיים, וטוב לבכות, זה תיקון גדול, כיוון שזה זמן שבו נחרב בית המקדש, חצות היום. אומנם זה קרה לתשעה באב, אבל ההתחלה של הפורענות לא עלינו הייתה ב-17 בתמוז. חוץ משבתות לא אומרים, וביום שישי גם לא אומרים, כיוון שמתחיל הערת שבת בחצות היום. עכשיו, אין לזה שום קשר עם תיקון חצות של הלילה. שום קשר. תיקון חצות של הלילה זה עניין בפני עצמו, כיוון שבחצות הלילה, כל לילה שיש בו תחנון, לאחר אמנו, שהיא שכינת עוזנו, יורדת למטה, וצועקת ובוכה ומיילדת. ומי שיקרא את הזוהר, זוהר חדש על זה, יקרא על ליבו. איך היא בוכה וצועקת על משכבי בלילות, הולכת לבקר בבית המקדש. רואה בית קודש הקודשים חרב, ושואלים ילכו בו. היא צועקת הקדש ברוך הוא. אנא הלך דודף. ביקשתי את אהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. ואז יורד אחר כך הקדוש ברוך הוא מנחם אותה. ומי שמשתתף איתה באותה שעה בצער שלה, נמחלים לעוונותיו, וזוכה שמשאלות דיבו לטובה, מתקבלים תפילותיו, וממלאים משאלות דיבו. והרבה הרבה, זה טוב גם של הנשמה של האדם, של התפילה ולימוד התורה. אז יש בזה דבר גדול. היא רצון שלא נצטרך לרקות עוד על חורבה את המקדש. הגויים יפקו, אנחנו נרקות ונשמח בבניינו בקרוב.
אבל יישר כוח, כל טוב.
תודה.
תודה ויישר כוח, חזק ומוכלם. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום למאזין.
שלום וברכה לכבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
ותודה רבה לתוכניות
המחכימות.
רציתי לשאול, האם יש מצווה לעזור לאדם שסובל ולא ביקש עזרה, כאילו הוא סובל כאילו בשקט, וזה לא פיקוח נפש, והאם יש, כאילו, האם יש כאילו לקבל על זה שכר, כאילו, האם אני, כאילו, מותר
לסבל? לא הבנתי, מה הבעיה הנקודתית של האדם הזה שזה מעורר שאלה? מצווה לעזור לכל יהודי, גם יהודי עשיר שהוא בצער, או שהוא בצרה, או שהוא נחוץ לאיזה עצה טובה, אז יש מצווה לעזור לו, זה גמילות חסד. אז כל שכן אדם שסובל, אתה אומר שהוא סובל, הוא סובל בשקט, אין שום בעיה, ודאי זה מצווה גדולה.
למשל, החלון שלו שבור ויש לו רוח בחורף. החלון שלו שבור ויש לו רוח בחורף. כאילו, האם יש מצווה לתקן לו את החלון?
ודאי, למה לא? מה השאלה?
השאלה, כאילו, אני לא יודע אם אני אקבל על זה שכר.
למה? מה אתה, רגע, אנחנו לא עושים מצוות שיש שכר. אנחנו עושים מצוות לשם שמיים. אתה זוכר ציבה אותנו לעשות מצוות, לא לשם שכר. עושים את זה נטו לשם שמיים. אסור לעשות מצוות של שכר. ודע שנאמן הוא בעל פעולתך שישלם לך שכר פעולתך. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אבל לכתחילה צריך הכל לעשות שם שמיים. שם ייחוד, צריך ושכינתה, אומרים לעשות נחתוח ליוצאנו ולעשות עצון בוראנו. עכשיו השכר תשאיר, זה ודאי הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכר כל בנייה. אין ספק, מה? שבור לו החלון ואתה מתקן לו את זה. דבר גדול. חסד גדול אתה עושה איתו, זה מצוות גמילות חסדים. אבל אנחנו צריכים ללמוד לא לעשות מצוות בשביל שכר. תודה רבה.
יישר כוח, כל טוב. בשורות טובות.
בשורות טובות, יישר כוח, תודה רבה. ואנחנו עם שאלה נוספת.
יש הפסקת פרסומות?
אין כרגע טכנאי, אנחנו ממשיכים. ממשיכים. בבקשה, לשאלת מאזין, בבקשה. שלום.
שלום כבוד הרב,
שלום וברכה.
מדבר שמואל, רציתי לשאול שאלה לגבי בהבדלה, האם הספרדים נוהגים לשים שלוש טיפות מים בכוס של ההבדלה, של היין?
בספרי הקבלה שאנחנו לא מוזגים את היין של ההבדלה במים בכלל. כיוון שההבדלה כל כולה באה להשמיד את החיצונים. מי שעיין טוב בספר מגיד משרים למרן, זכיתי להעתיק אותו בעניותי בספר מבשרת ציון, כתב שלא טוב לאחר את ההבדלה במוצאי שבת, לא טוב עושים אלה שמאחרים, כיוון שמיד בצאת השבת יוצאים המזיקים ורוצים להזיק, והמתים מפחדים מהם מאוד, וכן אומרים תתקדך במנחה של שבת, ואחר כך אנחנו בערבית, לא מיד מסיימים ערבית, אלא אומרים וינועם אשר בסתר, כדי להכניע אותם, ואחרי זה אומרים קדושה בסדרה, קדוש קדוש קדוש, כדי גם כן להכניע אותם. מקדשים את הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים כנגד שלוש עולמות, ואחר כך עושים הבדלה, אבל לא לאחר את ההבדלה. ובהבדלה, כשאתה עושה הבדלה, אתה מבדיל אותם ותוחם להם תחום. הם חושבים להתפרץ ולהיכנס גם לתחום לא, שלא שייך להם. כי רואים שיוצאה שבת, אז הם חושבים או מנסים לפלוש גם לשטחים אחרים. אז ההבדלה עוצרת אותם. המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. וכן, ברכת מעורי האש, בסמים, בסמים בגלל שגיהנם נפתח, והריח שלו לא טוב, והנשמה יכולה להיות נזוקת. מחוץ לזה שהגמרא אמרה שהנשמה מסתדקת, נפש יתרה, אבל גם זו הסיבה, כך עובד בקצרי הקבלה. לכן, אנחנו עושים את ההבדלה. ולא שמים מים, כי אנחנו לא רוצים שהם ינקו מהחסדים, כי מים זה חסדים. בליל שבת, בקידוש, מים. וכן בכל בכושל ברכה, שמים שלוש טיפות מים. אבל בהבדלה לא מניחים מים. תודה.
ברוך תהיה, חזק וברוך.
רציתי לשאול, אדם שעושה עופרת לאנשים אחרים, הוא יכול להינזק מזה? זה יכול לפגוע בו?
לא ידוע לי, האמת שאני לא מבין בענייני סגולות. שמעתי על זה פעם שעושים עופרת, מה טבעו, מה שורשו, עוזר, לא עוזר, מה זה כן עושה, אני לא יודע. לא, אני לא מהתחום של העופרת. תודה, שיהיה רק טוב.
שיהיה בשורות טובות, תודה למאזינה, ואנחנו
עם עוד... עושה טוב לאחרים, יהיה לו רק טוב, לא, הוא לא מתכוון להזיק, אני לא מאמין שהוא ינזק, אבל אני לא מבין, לא מבין את העניין הזה, ופשוט לא מבין בזה. תודה.
תודה לרב, אנחנו עם מאזינה נוספת, שלום למאזינה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, בבקשה, לגבי קובייה הונגרית. הילדים היום משחקים איתה הקובייה עם הדפנות הצבעוניות. האם יש לזה דין כמו כסף, שאם ילד טוען שעבדה לו וכולן נראות אותו דבר, האם חובה להחזיר? כי באמת אי אפשר לדעת מה של מי.
אי אפשר. אם יש סימן, ההלכה אומרת שאם מצאנו דבר שהוא, יש בו סימן, ובעל העבדה נותן את הסימן, וזה סימן מובהק, זאת אומרת, זה שונה מאחרים, אני חייב להחזיר מכם מצוות השבת עבדה. אבל אם זה דומה, ואני לא יודע איזה, אם ידוע לנו שמצאנו קובייה, והוא אומר, והוא בא ומתלונן, הוא לא שידע שמצאנו והוא אומר זה שלי, אלא הוא בא ואומר, אני איבדתי קובייה, ואיפה הוא אמר, איבדתי אותה במקום זה וזה, אז באמת, אני, יש לי איזה מצווה אם אני מחזיר לו אותה. כמו עתים, וכל שאר החפצים שיש דומים להם בשוק, אין בהם סימן. אם יש עליהם סימן, אז ודאי שיש מצווה. קיים את המצווה, אבל אין עליהם סימן. אבל יש, כמו שאומרים, ראיות נסיבתיות. שבדיוק הוא איבד ובדיוק אני מצאתי וזה באותו אזור באותו מקום, אז יש מצווה לעשות לו חסד, לתת לו את זה. אני אספר סיפור. תרון מהשמיים גלגלו הרב בן ציון אבא שאול, הפטירה שלו ביום שני הקרוב, זכותו תגן עלינו. מעשה היה ביהודי אחד, אני לא אזכיר שמות, היה לומד בפורת יוסף, יהודי מפורסם היום ותמיד חכם מפורסם, שהוא יום אחד יצא מחוץ מכבודכם מהשירותים, הוא מצא שם 50 לירות, זה היה סכום גדול, כמו היום נאמר 2,000 שקל או יותר. אז הוא ישר רץ לרב בן ציון ושאל אותו אם אני חייב להחזיר. הסתכל על זה, מה עשה הרב בן ציון ברוב חסידותו? הוא ראה שזה בחור צעיר מסכן וזה שלו, הוא מצא את זה, זה שלו. הוציא את הכסף, הוציא מהכיס שלו 50 לירות, נתן למוצא, אמר לו, ניקח. ואת החמישים האלה שמצאת, לך תתלה פתק למעלה, בטח איזה אברך עני מהישיבה איבד. ותחזיר לו את זה. וכך היה. תוך כמה דקות הגיע איזה אברך אחד, ומסכן היה באמת מצב לא טוב, וביקש, אמר, אני איבדתי את החמישים, נתן לו את זה. הוא הרוויח, הוא קיבל מהחכם בן ציון, והחכם בן ציון עשה את המצווה. אז לומדים שלפעמים עושים גם לפנים משורת הדין. תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה, ולא סתם כבוד הרב.
זה סיפור מדהים. קראתי מזה כעת, והפטירה שלו.
ביום שני. הרב, אז כמה מילים אולי לזכרו של גדול עולם ש...
אמרנו, זה המילים הכי יפות.
הכי... הנהגותיהם הם דבריהם.
כן, בוא, אם יש עוד...
חזק וברוך, אנחנו כן, אנחנו נכניס עכשיו עוד שאלה בבקשה. בבקשה. שלום למאזין. כן, הגברת, בסדר.
שבת שלום.
שבת
שלום מבורך.
הקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב וישמרך בנעימים.
אמן.
כבוד הרב, יש לי שאלה. אני לא מסוגלת לשמוע בן אדם שמדבר בבית כנסת. אני הולכת ברבע לשבע, ברוך השם השם זיכה אותי, ומישהי, אני מאוד מתרגשת, פשוט מישהי שכל פעם שרק ספר תורה יוצא, היא מתחילה לזרוק סוכריות ולעשות כל מיני לצניות. ביקשתי ממנה, נשקתי לה את הראש, הלכתי לה ליד לכיוון הבית. תראה, תשמעי, זה אסור, זה דבר קשה מאוד, זה מסוכן. התחננתי, אני מבקש ממך, אל תתדברי, כי זה אותי, זה מאוד מקומם. כי אני שומעת כל הזמן את כבוד הרב. אז השבת, מישהי, אחרי זה עשיתי טילים לילדים הקטנים, ואחר כך היה שיעור של גדולים, אז היא אומרת, היא אלמנה, ואמרתי לה, סליחה, אז מה אם היא אלמנה?
רגע, היא מדברת בבית הכנסת?
היא מדברת ועושה לצנות וכל מיני...
באמצע הקריאת התורה?
איך שפתחים את ההיכל, היא מתחילה להשתולל ולהתנהג ממש בצורה לא יפה.
אסור, ודאי שזה אסור. צריכים להעיר, רק להעיר לה בזהירות.
ירמתי לה, דיברתי איתה, נשקתי לה את הראש, ביקשתי לה, זה חוזר כל שבת, כל שבת.
אז הרמב״ם כותב שאדם מזהר, גם הדיין, הרב, עם אלמנה ועם יתומים, ידבר איתם בנחת, יוכיח אותם, אבל ידבר איתם בנחת ויתנהג איתם לפני משורת הדין. הוא מזהיר גם את המורים בתלמודי תורה, בתי הספר, להתנהג קצת בעדינות ורגישות יתר עם יתומים או יתומות. אז כנן גם אלמנה.
אבל כבר דבר, זה כבר כמה פעמים, זה כבר 10 שנים אני מבקש ממנה. וזה כל הזמן זה חוזר על עצמו.
אין לה טון נמוך.
נשקתי לה את הראש.
בצורה יפה. תעירי בצורה יפה, עד שהדברים ייכנסו. דברים יוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. תודה.
תודה, ויהי רצון שהדברים האלה באמת ייכנסו ללבבות, והאמת והשלום, כמו שאמר הרב, ממש דקה של סיום, בבקשה.
דקה של סיום, אז אתה רוצה משהו מהרב בן ציון?
מה שהרב יגיד, ברוך השם, נלמד
מהרב. הרב בן ציון, הרב השלום, היה מאוד חביב על התלמידים, ומאוד הקפיד, הדבר שהוא הקפיד זה ביטול תורה. מאוד הקפיד על זה שהיו מבטלים תורה, ולצערנו, אני אומר, מתוודא, לא תמיד היינו, אנחנו בתור צעירים, ממוסמאים בנושא הזה, כי דיברו על דיבורים, והיה מהיר על זה, אבל היה מהיר בנועם שפתיו, בתוכחה, והרבה הרבה הרביץ תורה, היה אוהב להרביץ תורה, ואף על פי שהיה חולה שנים רבות בסוף ימיו, סבל מהרבה בעיות, אבל המשיך לקבל קהל ולברך לעזור לאנשים, לתת עצות, בעיקר היה נותן עצות טובות, ויהי רצון שזכותו תעמוד לנו בשמיים, ושיבקש רחמים, כמו שהיה מבקש רחמים בחייו, יבקש רחמים על עם ישראל, גם עכשיו הוא היה, לא לשכוח, היה חברותה של מרן רב עובדיה, סיפר לנו כמה פעמים שהם היו הולכים לעיר העתיקה יחד ברגל וחוזרים ברגל יחד, ובדרך היו מכינים את כל השיעור שהיו צריכים ללמוד אותו יום בעל פה, שהיו חוזרים הכל בעל פה. המבחנים אצלו האמת היו קשים, כי היה דורש מבחן בעל פה ויורד לעומק וחותך, והוא היה ירש הרבה מרבנו העזרא העתיר זכר צדיק לברכה, עיון ישר, עיון עמוק, והיא רצון שזכותו תעמוד לנו לכל ישראל. תודה רבה לכם, ותודה רבה לצוות באולפן, ושיהיה שבת שלום עם חיים טובים ומושרים, בשורות טובות בלי סוף, ויהפכו הימים האלה לששון ושמחה. כל טוב.